ערב טוב, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אוקיי, טוב, 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 אוקיי. אז אני אעשה לך co-host, ועכשיו נתחיל. אחרון, אחרון, אחרון חביב, זה עכשיו השיעור השישי והאחרון של הסדרה הזאת, אז אנחנו רוצה לתת הודעה על השירים שלך, ובאמת שמצאת זמן להעביר השירים, אני יודע שאתה מאוד, מאוד ביזי, נו, אז...
עסוק.
סליחה, לא שמעתי.
עסוק.
עסוק, כן, עסוק, כן, כן. מאוד עסוק, אבל אז מודים לך, ואוקיי, עכשיו אתה יכול להכיר, ונקווה שבקרוב עוד פעם יהיה לנו הזדמנות ללמוד איתך. בבקשה.
בעזרת השם, בלי נדר, אני רק אעלה את השיעור.
כן.
רק רגע. שנייה אחת, ואז תתחילו להקליט עוד לא. שנייה אחת.
אוקיי.
כן, הנה, עכשיו אנחנו נמצא את זה. אין בעיה, רק שנייה אחת. מצוין. יופי. ככה, השיעור הזה יהיה, מוריי ורבותיי, ונגיד תודה רבה גם לתורה אין מושן ולרב קלמן, על ההזדמנות ללמוד אתכם ביחד. ואנחנו היום נעסוק בשאלה ההפוכה מכל השאלות שעסקנו בו עד היום. אנחנו דיברנו איך בוחרים מלך, למי יש סמכות לבחור מלך, מה הסמכויות של המלך כמלך. אבל יש שאלה באמת קשה ביותר, שהיא מאוד מאוד משמעותית גם לימינו, והיא השאלה האם ניתן הלכתית להדיח מלך ובגלל מה? כי כשתשאלו את רוב האנשים, הם יראו לכם שהקדוש ברוך הוא ממנה את המלך, אז מי יכול להדיח אותו? רק הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא הדיח למשל את שאול המלך. אבל הדברים הם לא כל כך פשוטים, ויש גם הרבה דעות בחבל, ואנחנו נראה כמה וכמה מקורות בעניין הזה, קודם כל בפסוקים, ואחר כך אנחנו נראה גם את המקורות בחז"ל. אז אנחנו נתחיל במקור מספר 1, וכאן בשמואל א' פרק כ"ד, מסופר על דוד בתחילת דרכו, כשהוא נמלט מביתו אחרי שמיכל הצילה אותו, והמקום שאליו בורח דוד הוא האזור של עין גדי. היו כל מיני דברים בדרך, לא נדבר על זה. אנחנו נמצאים כרגע ששאול לוקח 3,000 חיילים כדי לחפש את דוד על פני צורי היעלים, ואתם יודעים שמי שמטייל באזור עין גדי רואה הרבה מאוד יעלים. באזור עין גדי יש גם הרבה מערות, כך שדוד יכול להסתדר שם, כי יש לו גם איפה להתחבא בתוך המערה, ויש לו גם מים, ויש שם גם פירות באזור עין גדי, אז זה מקום טוב בשביל דוד ו-400 האנשים שהצטרפו אליו. ואז יום אחד מתרחש נס. מה הנס? שאול נכנס לבדו לתוך המערה הגדולה, שבתוכה נמצאים דוד ועוד 400 לוחמים. חז"ל שואלים איך הוא נכנס בלי לבדוק, והתשובה היא שהקדוש ברוך הוא הביא לשם עכביש, שטבע את קורי העכביש בפתח, ולכן השבק של שאול, אבנר בנר היה מפקד השבק, היה בטוח שאין אף אחד בתוך המערה הזאת. שאול היה צריך להיפנות לשכר, ולכן הוא נכנס לתוך המערה הזאת ביחידות. ועכשיו מתרחש ויכוח קשה מאוד בתוך המערה. המלך החוקי באותו זמן הוא שאול המלך. שאול גם נמשך על ידי נביא, גם נבחר בגורל, גם נבחר על ידי העם, ודוד נרדף על ידי שאול. אז בואו נראה מה אומרים האנשים של דוד בפסוק ד'. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ניתב בהם. במילים אחרות, אומרים האנשים של דוד, ואנחנו נוכיח אחר כך שהאנשים של דוד הם מונהגים על ידי האחיינים של דוד בני צרויה, והם אומרים לו בלשון עדינה, אתה גם נמשכת, אז גם לך יש זכות למלוך. וחוץ מזה, שהנביא אמר לך שאתה תחליף את שאול. לכן, אם הקדוש ברוך הוא שלח את שאול לבד, לתוך המערה שאנחנו נמצאים שם, סימן שהוא רוצה שתהרוג אותו. הם לא אומרים במפורש תהרוג אותו, הם רק אומרים לו ברמז, השם אמר אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. מה אתה צריך לעשות? כמובן להרוג אותו, להיות המלך, ואנחנו נתפטר מכל השרות שלנו. אומר לנו הכתוב, עדיין בפסוק ד', ביקום דוד. בשלב ראשון דוד משתכנע מהטענה של אנשיו. לא כתוב כאן מה הוא לקח ביד, אבל זה ברור. מה יש לדוד תמיד ביד? את החרב של גוליית. ולכן, דוד קם, קם זה גם יוצא לבצע את המשימה, והוא קורט את כנף המעיל אשר לשאול בלט. דוד מתקרב אל שאול בשקט בשקט, בדרך הוא משנה את דעתו, והוא מחליט לא להרוג את שאול. אבל מה שהוא כן עושה, הוא מחליט להראות לשאול שהוא לא רוצה ברעתו. ולכן הוא עושה כאן מעשה שיש לו שתי משמעויות. המעיל של שאול זה סמל המלכות שלו. אפשר להוכיח את זה בקלות, אנחנו לא נתעכב עכשיו על העניין הזה. אבל הוא גם רוצה הוכחה שתוכיח לשאול שהוא היה לידו, היה יכול להרוג אותו ולא הרג אותו. מהפך ראשון, דוד מחליט לא להרוג את שאול, אבל הוא מחליט כן לחתוך לו את כנף מעילו, לעשות מעשה סמלי של פגיעה במלכות של שאול, שמטרתו להשלים עם שאול. בדרך חזרה מהכניסה למערה אל 400 האנשים שמחכים לו, דוד מתחרט גם על זה, והיא אחרי כן, פסוק A, ויח לדוד אותו על אשר קרת את כנף אשר לשאול, הוא מתחרט גם על זה. כי בעצם לכרות את הכנף של שאול, זה כמו לקרוע את מעילו של שאול בידי שמואל, כמו שהיה אחרי המלחמה בעמלק. ואז פוגשים אותו האנשים האלה שהיו במצוקה נוראית, והם חיכו לרגע הזה להשתחרר מכל המצוקות שלהם. לא כתוב כאן מה הם אמרו לו, אבל יש פה פרשה סתומה באמצע. הסמך הזה בסוף פסוק ה' זה פרשה סתומה, ובפרשייה הסתומה הזאת צריך להכניס את הצעקות של האנשים של שאול, של דוד, ששואלים אותו, נו כבר הרגת את שאול? איפה הראש שלו? זה לא כתוב, אבל ככה צריך להבין. בפסוק ו' דוד עונה להם, ויאמר לאנשיו, חלילה לי מהשם אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח השם, לפתוח ידי בו כי משיח השם הוא. לא כל כך ברור כמה נימוקים בפיו של דוד. נימוק אחד, האם אעשה את הדבר הזה, אני לא צריך לעשות את זה. אנחנו נראה בהמשך שדוד אומר במפורש שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את שאול, הוא לא צריך להיות השליח שלו בעניין הזה. יש לו מיליון שליחים. דבר שני, שאול הוא מלך חוקי כי הקדוש ברוך הוא משך אותו למלך. ולכן זה מחמיר עוד יותר את הסכנה שבא, ביצוע הרצח הזה, כי משיח השם. ואנחנו נמצאים עכשיו מספר ימים קצר אחרי יום השנה לרצח של יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל. רצח מזעזע שצריך להוות רמזור אדום בכל המחלוקות הפוליטיות. לא מחליפים שלטון על ידי רצח. האנשים של דוד לא משתכנעים. והם אומרים לו, אם אתה לא תעשה את זה, אנחנו נעשה את זה. והם צועקים עליו. איך אנחנו יודעים שהם צועקים עליו? כי בפסוק הבא כתוב, וישסה דוד את אנשיו בדברים. הביטוי הזה לשסע הוא ביטוי מאוד מאוד חריף. זה ביטוי שמופיע כשדוד נלחם באריה. היה שם מאבק קשה מאוד בדברים בין דוד לבין האנשים שלו. וכשהוא לא משתכנע מהדברים שלהם, הם בעצמם רוצים לאסוף את זה. ודוד עוצר אותם בכוח, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. יש לנו כאן ויכוח מאוד מאוד משמעותי. האם מותר למישהו שנמשך כמלך על ידי נביא להרוג את המלך הקודם, שגם הוא היה מלך חוקי? לדעת דוד אסור לעשות את זה, לדעת האנשים שלו, בהנהגת בני צרויה כפי שנוכיח בהמשך, אין שום בעיה לעשות את זה. נמשיך הלאה. בינתיים עבר זמן, שאול ממשיך לרדוף אחריו, והפעם הדברים מתרחשים לא בעין גדי, בינתיים התקדמנו שני פרקים, עכשיו מה שקורה, קורה בירושלים. במקום שנקרא אל נכון. במקום שנקרא גורן נכון. במקום שנקרא גורן קידון. במקום שנקרא פרצים. היום קוראים למקום הזה גן הפעמון. ליד מלון ענבל בירושלים, בקצה של עמק רפאים, שם נמצא המקום ששאול חונה שם. למה דווקא שם? כי שם זה הגבול בין שבט יהודה לשבט בנימין. ודוד רוצה לדעת מה התוכניות של שאול, והוא מחפש מתנדבים, שיכנסו יחד איתו למחנה של שאול בלילה, בלי שירו אותם, כדי לאסוף מודיעין. והיום כל אחד יודע שצבא, שיש לו את המטוסים הכי טובים בעולם, ואת הטנקים הכי טובים בעולם, אבל אם אין לו מודיעין, הצבא הזה לא שווה שום דבר. אני קורא בפסוק ו' של פרק כ"ו, מקור מספר 2. ויען דוד ויומר אל אחימלך החיתי. בצבא של דוד היו גם חיילים שהיו לפחות פעם לא יהודים. האנשים האלה, הגויים האלה, העריכו מאוד מאוד את דוד, והם התגיירו כנראה בגללו. אז דוד אומר לאחימלך החיתי ולאבישי בן צרויה, צרויה הייתה אחות של דוד, אחי יואב, לאמרו, מי ירד איתי אל שאול אל המחנה? כלומר, מי מוכן לצאת לפעולה של סיירת מטכ"ל, לעבור את הקווים ולהביא מודיעין מהמחנה של שאול? מי מתנדב? ויאמר אבישי, אני ארד עמך. זה מאוד מעניין השם הזה. מה היה השם של החבר הכי טוב של יגאל עמיר? אתם יודעים? אבישי. לא נדבר עליו עכשיו. טוב. ויומר אבישי, אני ארד עמך. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה. והם מצליחים להיכנס לתוך האקווריום. אתם יודעים מה זה האקווריום? השטח הסטרילי שמסביב למנהיג. שלאף אחד אסור להיכנס לשם בלי רשות, ואם מישהו נכנס לשם בלי רשות, אפשר גם להרוג אותו. איך הם הצליחו להגיע לשם? תסתכלו בסוף פסוק י"ב. וילכו להם, ואין רואה והם יודע והם מקיץ, כי כולם ישנים, כי תרדמת השם נפלה עליהם. הקדוש ברוך הוא נתן לכל החיילים ששמרו על שאול כדור שינה באותו לילה. כשאבישי ודוד הגיעו אל המחנה של שאול, כולם ישנו, והיה אפשר לשמוע רק נחירות. דוד ואבישי מגיעים עד המעגל הכי פנימי. אני קורא בפסוק ז', ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה, והנה שאול שוכב ישן במעגל, ומסביבו כל המעגלים של השומרים, וחניתו מאוחה בארץ, הוא תקע את החנית בארץ לידו בראשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. אומר אבישי אל דוד, אל תחזור על הטעות מהמערה. שם הקדוש ברוך הוא הסגיר לידיים שלך את שאול, ולא רק אותו. אז עכשיו אני לא מבקש ממך להרוג אותו, אני אעשה את זה. ויאמר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך, ואתה הכנו נע בחנית ובארץ פעם אחת ולא ישנה לו. מה זה הכנו נע? מה זה הנע הזה? הנע הזה יש לו שתי משמעויות. בבקשה תרשה לי לעשות את זה, ואני אעשה את זה מהר מאוד. נע זה גם מהר עכשיו, וגם בבקשה. ואבישי ידע לעשות את זה. בשביל אבישי להרוג מישהו, זאת לא הייתה שום בעיה. אומר דוד אל אבישי, אל תשפיטהו, אל תעיז לגעת בו. כי מי שלח ידו במשיח השם וניתן. הוא המלך החוקי, אנחנו לא יכולים להרוג אותו. ועכשיו יש פה פרשה פתוחה, זה הפסקה יותר גדולה. אומר לו אבישי, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהרוג אותו, אחרת לא היה מצב כזה שכולם ישנים. אז אנחנו צריכים להרוג אותו, אתה לא רוצה, אני אהרוג אותו. אומר דוד לו. ויאמר דוד, חי השם, אל תשחיתהו. חי השם. כי אם השם יגפנו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותו, הוא יכול לשלוח עליו חיידק. או יומו יבוא. או שהוא יגמור את החיים שלו כדרך כל מה שקורה לכל אדם. ומת. או במלחמה ירד ונספה. למה אנחנו צריכים להיות הרוצחים? חלילה לי מהשם ישלוח ידי במשיח השם. ואתה כחנה את החנית אשר מרשותה ואת הפחת המים ונלכה לנו, ונשתמש בזה כראיה והוכחה שהיינו יכולים להרוג אותו ולא הרגנו. האם אבישי ביצע את הפקודה של דוד? מה אתם אומרים? תסתכלו בפסוק י"ב. האם אבישי ביצע את הפקודה של דוד? התשובה היא לא. אבישי לא לקח את החנית. דוד לקח את החנית. כי אבישי אמר לו, אם אני אקח את החנית, אני כבר אתקע אותה בלב של שאול. מדובר פה על סירוב פקודה, מעניין. סוגיה מאוד מעניינת בהלכות שלטון. מתי ואיך מותר לסרב פקודה? כאן אנחנו כבר רואים, שמי שמתווכח עם דוד זה מישהו מהמשפחה של יואב, מישהו מבני צרויה. המצב במקור אחד ושתיים הוא שהמלך החוקי הוא שאול, והשאלה האם לדוד מותר להרוג אותו כדי להדיח אותו ולתפוס את השלטון במקומו. לדעת דוד המלך התשובה היא לא. לדעת בני צרויה התשובה היא כן. עכשיו אנחנו נראה מקרה הפוך. דוד הוא כבר המלך החוקי, ויש מרד נגד דוד. מי מארגן את המרד נגד דוד? אבשלום, הבן שלו. ודוד נאלץ לברוח מירושלים. כשהוא בורח מירושלים, הוא נתקל ביהודי חשוב ביותר. קוראים לו שימי בן גרה. סבא ושל מי? שימי בן גרה היה סבא של מי? אתם כולכם אומרים את הפסוק הזה לפחות פעמיים כל שנה. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן קיש, איש ימיני. לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש, מרדכי היהודי הוא צאצא של שמעי בן גרה. כך הגמרא אומרת, נראה את זה בהמשך. והאיש הזה הוא המנהיג של כל השבטים שנמצאים בצד של יוסף. אנחנו נראה את זה בהמשך. וכשדוד עובר ליד הכפר שלו, הכפר בחורים, הוא יוצא ומקלל את דוד. האם מותר לקלל את המלך? כתוב במפורש, ונשיא בעמך לא טהור. אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור. שניהם זה המלך, בפסוק הזה מבחינת הפשט. אז איך הוא מעיז לעשות את זה? סימן ששמי בן גרה שהיה ראש הסנהדרין, הוא פוסק שדוד הוא לא מלך בזמן מרד אבשלום. ולכן אפשר לקלל אותו, גם על פי ההלכה. מותר גם לסכל אותו באבנים, פסוק ו'. ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד. וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. מי הם המפקדים של הגיבורים? יואב ואבישי. וכה אמר שמי בקללו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל. אנחנו יודעים את מי הרגת, אנחנו יודעים על מי נתת פקודה להרוג אותו, אנחנו יודעים מה עשית לאשתו של זה שרצית שיהרגו אותו. אנחנו יודעים מה עשית לשאול. השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. ולכן זה מגיע לך. שמעי בן גרה לוקח מסכת אבות ומצטט את הלל הזקן שראה את הגולגולת צפה בנהר. ואומר לדוד, אל דעטף תתפוך. מי מיד קופץ? פסוק תן. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך. למה אתה שוטט? מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אתה מלך, ואסור לך לוותר לו. להבדיל מרב שמחל על כבודו, למלך אסור למחול על כבודו. למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? בוא נעבור ממסכת אבות למסכת שבת. אברנה ואסירה את ראשו. מה נעשה לו? פסיק רישה. ואבישי היה מומחה בפסיק רישה. מה מתחיל עכשיו? ויכוח, מה יש פה עכשיו? פרשה סתומה. צריך למלא בפרשה הסתומה את הוויכוח. ומה אומרים לו אבישי ויואב וכל שאר האנשים? אתה צריך להרוג אותו, אתה המלך החוקי, אסור להתנהג אליך בצורה כזאת. מה עונה להם דוד? ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? השיטה שלכם זה לא השיטה שלי, יש בינינו מחלוקת הלכתית. כה יקלל? אם הוא מקלל, כי השם אמר לו קלל לדוד. ומי יאמר מדוע עשית כן? זה מגיע לי. עוד פעם פרשה סתומה. כי מה הם אומרים לו? מי אמר לך שהשם אמר לו? יש לך איזה נבואה על זה? היית שם למעלה, שמעת מאחורי הפרגון מה מדברים בבית דין של מעלה? אומר דוד לאבישי ואל כל עבדיו. מה זה אומר? שכל העבדים של דוד היו בצד של מי? בצד שלו או בצד של אבישי ויואב? בצד של אבישי. הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל כי אמר לו השם. ואם אתם אומרים שהוא לא אמר לו, אז עוד יותר כדאי לשתוק. אולי יראה השם בעיני והשיב השם לי טובת ארתי לאותו היום. דוד כאן מתגלה, כמו שחזל אומרים, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, אלו הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים באיסורים. דוד לא נותן לבני צרויה לטפל בשמעי בן גרה. ולכן, וילך דוד ואנשיו בדרך, פרשה סתומה, במה אנחנו ממלאים את זה? בוויכוח ביניהם, ושמעי הולך בצל ההר לעומתו, הלוך ויקלל ויסכל באבנים לעומתו, ויפר באפר, והראש שלו נשאר על הצוואר שלו. דוד לא הרשה לעשות לו פסיק רשע. אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו עוברים עכשיו למקור מספר 4. בינתיים מרד אבשלום הסתיים. כמה זמן נמשך מרד אבשלום? מי יודע? נענה על זה בהמשך. יש לזה נפקמינה מאוד גדולה. דוד המלך נמצא חזרה בדרך לירושלים מעבר הירדן המזרחי. וישוב המלך, הוא חוזר חזרה לעיר בירתו, ויבוא עד הירדן, צריך לעבור את הירדן כשבאים מעבר הירדן המזרחי. ויהודה בא הגלגל, הגלגל זה בצד המערבי של הירדן, כולנו מכירים איפה זה הגלגל כבר מספר יהושע, ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. עושים לו קבלת פנים מלכותית. מי מופיע בקבלת הפנים הזאת? וימהר שמי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים, הוא מתייצב שם לקבל את פניו של דוד המלך, אחרי מה שהוא עשה לו כשדוד המלך ברח. אבל הוא לא בא לבד. ואלף איש אמו מבנימין, הוא בא בראש משלחת של אלף אנשים מכובדים מבנימין להגיד לדוד המלך, אנחנו רוצים שתחזור לכיסא מלכותך. ואז, בפסוק כף, בפסוק יוטט, שמי בן גרה נופל לפני המלך. מה זה נופל לפני המלך? משתחווה לו. ואז הוא אומר למלך, ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר אהבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לשום המלך אל ליבו. אני עשיתי טעות. אני מתחרט על זה שקיללתי אותך וזרקתי עליך אבנים וביזיתי אותך. אני עשיתי טעות. אז תסלח לי. מי קופץ? אבישי בן צרויה. מה ההצעה שלו? פסיק רשע. וכן ימות. ויען אבישי בן צרויה, ויאמר, התחת זאת לא יומת שמי כי קילל את משיח השם. אומר אבישי את מה שדוד אמר על שאול, אסור לפגוע במשיח השם. אז אתה משיח השם עכשיו, מי שפוגע בך אתה צריך להרוג אותו, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אומר להם דוד, מי אמר לכם שאני מלך בזמן מרד אבשלום? ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה? כי תהיו לי לשטן. היום יומת איש בישראל? כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. במילים אחרות אומר דוד לבני צרויה, מי אמר שהיה לי דין מלך בזמן מרד אבשלום? סימן שדוד חושב ש... אפשר להדיח מלך. אז למה הוא אמר קודם שאי אפשר להדיח מלך? התשובה היא, יכול להיות שדוד הסתפק בזה, והוא הלך לחומרה. ולכן, הוא לא הרג את שאול, והוא לא הרג את שמעי, הוא הולך לחומרה. האם למישהו או מישהי יש שאלות עד כאן? לפני שאנחנו עוברים לראות מה חז"ל חושבים על העניין הזה. הרב קלמן, יש משהו בצ'אט?
הייתי במיוט, לא, לא, אין משהו בצ'אט.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך הלאה. כמה זמן דוד היה מלך? בואו נראה. שמואל ב' פרק ה' מקור מספר 5. בן 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים. ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. שואלים חז"ל, יש כאן סתירה. כל ילד בכיתה ב' יודע, ש7.5 ועוד 33 ו40.5. אז למה כתוב שהוא היה מלך רק 40? אפשר להגיד, תשובה פשוטה, שהגלו את זה, ספרו רק את השנים השלמות. אבל חז"ל עשו מזה מטעמים, והם ניצלו את הקושייה הזאת כדי ללמד אותנו פרק בהלכות מלכות. בואו נראה מה הירושלמי לומד מהסתירה בין פסוק ד' לפסוק ה' בשמואל ב' פרק ה'. שבפסוק ד' כתוב שהוא מלך 40 שנה, ובפסוק ה' כתוב שהוא מלך 40.5 שנים. אוקיי, נראה את התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי במסכת ראש השנה, פרק א' הלכה א' אומר, רב חונה אמר, מי זה רב חונה? רב חונה זה רב רונה בתלמוד הבבלי. מה מלמד אותנו רב חונה? רב חונה אמר, כל אותם 6 חודשים, שהיה דוד בורח מפני אבשלום בנו, בסעירה היה מתכפר כאביו. רב חונה מלמד אותנו כמה דברים. קודם כל, מרד אבשלום זה התרחש במשך 6 חודשים. מאיפה הוא לקח את זה? מפרק ה'. למה לדוד יש בסך הכל רק 40 שנות מלכות ולא 40.5? כי יש 6 חודשים שהוא לא היה מלך. מתי? בזמן מרד אבשלום. אז הוא מלמד אותנו שני דברים. אחד, שמרד אבשלום אורכו היה 6 חודשים. ודבר שני, הוא מלמד אותנו שאפשר להדיח מלך. איך מדיחים מלך? אם רוב העם נגדו, הם יכולים לקחת לו את המנדט. דמוקרטיה. מלך הוא רק בהסכמת העם. אם העם תומך באבשלום, ורוב העם תמך באבשלום בשלב ראשון, דוד הוא לא מלך. כמה זמן? 6 חודשים. זאת דעתו של רב עונה. כלומר, לפי דעת רבונה, אפשר להדיח מלך מכהן על ידי זה שלוקחים לו את הסכמת העם. אוקיי. בסדר. כרגיל, יש גם דעה שחולקת. בואו נראה את הדעה שחולקת. אמר רבי יודן, איך קוראים לו? בתלמוד הבבלי, רבי יהודה, בי רבי שלום, כתיב, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, אני אמרתי לך, אל תתגרו בם, וביקשת להתגרות פעם, חייך שאינם נמלים לך. לפי דעת רבי יהודן, העם לא יכול לקחת למלך את המנדט שלו. מי כן יכול לקחת למלך את המנדט שלו? הקדוש ברוך. אם המלך לא מקשיב לציוויים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת לו את המלכות. ולכן, כתוב בספר מלכים א' פרק י' מלכים א' פרק י' זה הפרק שמספר על התמוטטות ממלכת שלמה. במסגרת סיפור ההתמוטטות של ממלכת שלמה, אנחנו ראינו בשבוע שעבר שהם בנויים הפרקים של ימי שלמה. בהתחלה, שני הפרקים הראשונים זה ההכנות, אחר כך שלושה פרקים על המדינה, שלושה פרקים על המקדש, ועוד שני פרקים על המדינה. אבל יש עוד פרק, פרק י' א'. הפרק הזה מספר לנו על ההתמוטטות של ממלכת שלמה. במסגרת הסיפורים על התמוטטות ממלכת שלמה, במסגרת הנבואות על התמוטטות ממלכת שלמה, מדברים גם על זה שדוד שלח את יואב, להילחם באדומים, בבני סעיר. בספר דברים כתוב שאסור להילחם בבני סעיר. אומר רבי יהודה, הנה ששת החודשים שנעלמו בממלכת דוד, בזמן מרד אבשלום דוד היה מלך, אבל בששת החודשים שהצבא של דוד נלחם באדומים, נגד מה שכתוב בתורה, לדוד לא היה דין מלך. מחלוקת מאוד מאוד מעניינת. עד כאן שתי דעות בירושלמי. נראה עכשיו מה דעת הבבלי. אם משהו לא ברור, אז תשאלו. אני רואה שיש משהו בצ'אט, אני אבדוק את זה רק. נכון. אוקיי, אני אענה למישהו שאני לא יודע את השם שלו, לפי הצ'אט קוראים לו אייפד, אבל אני מנחש שזה לא השם שמופיע לו בפספורט, ואני אומר עוד פעם, במרד אבשלום, העם הלך אחרי אבשלום, ולכן דוד עזב את ירושלים, כי הוא הבין שכל העם עם אבשלום. זה יישום של מה שקורה למשל בארצות הברית, שאחרי בחירות כל הפקידים לוקחים את הארגזים שלהם ועוזבים את וושינגטון די-סי. נכון שהיה גם מאבק צבאי אחר כך, אבל עקרונית, לפי מה שכתוב בירושלמי, לפי דעתו של רב חונה, מכיוון שהעם לא תמך בדוד בזמן מרד אבשלום, הוא היה מתכפר בסעירה כעדיות, מי שיסתכל בויקרא פרק ד', יראה שיש הבדל בין הקורבן של נשיא שחוטא, לעדיות שחוטא. והעדיות מתכפר בסעירה, והמלך מתכפר בסעיר. אז לכן אומר רב חונה, מכיוון שעם ישראל לא תמך בדוד, הרי שאם הוא היה חוטא, הוא היה צריך להביא קורבן של סעירה ולא של סעיר, כי אין לו דין מלך בזמן מרד אבשלום. טוב, אני ממשיך הלאה עכשיו למסכת סנהדרין, דף ק"ז עמוד א', מקור מספר 3. לרב יהודה יש תשובה אחרת בבבלי, להיכן נעלמו ששת החודשים, והוא אומר את זה בשמו של רב, דור ראשון לאמוראים בבבל. אומר רב יהודה בשם רב, שישה חודשים נצטרה דבין, מצורע חשוב כמת. ולכן ששת החודשים האלה שדוד היה מצורע, לא נחשבו למלכות דוד ונשארו לו רק 40 שנה מתוך 40 וחצי. מתי זה קרה? שישה חודשים נצטרה דוד, ונסתלקה ממנו שכינה, ופרשו ממנו סנהדרין. מתי זה קרה? זה קרה אחרי הסיפור עם בת שבע. כלומר, לפי דעתו של רב יהודה בשם רב, מתי המלך מפסיק להיות מלך? כשהוא עושה מעשים כמו שדוד עשה עם בת שבע ואוריה. זו דעתו של רב יהודה. וכך הוא מסביר את הפסוקים בשמואל ב' פרק ה'. מן שישה חודשים מן אהלן, מאיפה אנחנו יודעים שדוד היה מצורע שישה חודשים והסתלקה ממנו השכינה למשך שישה חודשים ופרשו ממנו הסנהדרין במשך שישה חודשים? תכתיב, בפסוק אחד שהוא מלך 40 שנה, ובפסוק אחרי זה כתוב שהוא מלך 40 וחצי. והעני שישה חודשים לא תחשיב. לא סופרים אותם, כי הוא היה מצורע, כי הוא חטא, כי הוא עשה מה שהוא עשה עם בת שבע ואוריה, ולכן במצב כזה הוא לא נחשב כמלך. זאת סיבה להדיח מלך, על פי ההלכה, לפי דעתו של רב יהודה בשם רב. הדעה הזאת חולקת על שתי הדעות בירושלמי שראינו. ועכשיו אנחנו נראה עוד שתי דעות שמופיעות במסכת מגילה. ראינו מקור אחד במסכת ראש שנה בירושלמי, מקור שני במסכת סנהדרין, ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור מאוד מעניין שנמצא במסכת מגילה דף י"ב עמוד ב', והוא עוסק גם בשימי בן גרא. במסכת מגילה דנים במגילת אסתר, והגמרא מצטטת, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני. לכאורה יש פה סתירה. איש יהודי זה מישהו משבט יהודה. איש ימיני זה מישהו משבט בנימין. אז תחליט, מאיזה שבט היה מרדכי היהודי? אפשר להגיד בפשטות, בואו נדלה כמה שורות כי זה לא שייך לעיננו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי. אנחנו מתקדמים בדורות. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, שורה מספר 4 במקור מספר 8. אביו מבנימין ואמו מיהודה. לכל יהודי יש גם אבא וגם אמא. אבא שלו היה משבט בנימין, לכן הוא איש ימיני, אמא שלו הייתה משבט יהודה, ולכן הוא איש יהודי. תשובה ראשונה, לא כל כך שייכת לשאלה שבה אנחנו דנים. לכן אנחנו נעבור לדעה הבאה. ורבנן אמרי, סליחה, הדעה הבאה, ורבנן אמרי, משפחות מתגרות זו בזו. משפחת יהודה אומרת, אנה גרים, דמיטיאלית מרדכי, דלוקטלי דוד לשימי בן גרה. ומשפחת בנימין אמרה, מיני קעתי. מה קורה? לפי דעת רבנן, יש כאן ויכוח. מי יכול לרשום לעצמו נקודות זכות על זה שמרדכי הציל את עם ישראל מהגזרות של המן. אומרת משפחת יהודה, איש יהודי, אנחנו גרמנו לזה שיוולד מרדכי. שהרי אם דוד היה הורג את שמעי, לא היה נולד מרדכי. ולכן כל הזכויות של נס פורים, הן קרויות על שם איזה שבט? יהודה. כי אם דוד היה הורג את שמעי בן גרה, לא היה נולד מרדכי ולא היה נס פורים. מה עונה משפחת בנימין? זה בכלל לא משנה מה שאתם אומרים. מה שכן משנה זה מי זה סבא שלו. סבא שלו הוא משבט בנימין. ולכן הנס של פורים נרשם לזכותו של שבט בנימין. לפי דעת רבנן, האם זה היה בסדר שדוד לא הרג את שמעי? ברור שכן. אם כך, מה סוברים רבנן? שלדוד לא היה דין מלך בזמן מרד אבשלום. ורבנן מסכימים עם מי? עם רב חונה בירושלמי. שכל אותם שישה חודשים שהיה דוד בורר בפני אבשלום בנו, בסעירה היה מתכפר כעדיות. אוקיי? עכשיו אנחנו נראה, ברשותכם, הפתעה אדירה. אבל לפני זה, טוב, את השאלות נשאיר לסוף, אחר כך הרב קלמן יריד את השאלות של אלה שרשמו מה שרשמו בצ'ק. נתקדם עכשיו לדעה הבאה, ותשבו טוב טוב על הכיסא, זה הולכת להיות הפתעה אדירה. הדעה הבאה בגמרא היא הדעה של רבא. רבא אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. מה עשה לי יהודי דלא קטלי דוד לשמעי, דהתיילד מיני מרדכי דמקנה בימן. ומה שילם לי ימיני, דלוקת לי שאול להגג, דהתיילד מיני ימן. זה מצער לישראל. רבה עושה פה מהפכה שלמה בהבנה שלנו מה קרה בפורים. האם מרדכי הוא גיבור לפי דעתו של רבה? מה אתם אומרים או אומרות? התשובה היא לא. אני אקרא עוד פעם את הדברים. רבה אמר, הוא חולק על רבנן. כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, היא אומרת הפוך. ראו מה עשה לי יהודי. דוד עשה טעות, דוד משבט יהודה עשה טעות שהוא לא הרג את שמעי. ומה שילם לי ימיני זה בכלל משהו אחר לגמרי. זה שאול שלא הרג את אגג, שזה ודאי מעשה פסול. מה עשה לי יהודי, דוד היהודי משבט יהודה? דלא קטלי דוד לשמעי, דוד היה צריך להרוג את שמעי. למה? כי הוא היה מלך. כי בזמן מרד אבשלום יש לדוד דין מלך. ובגלל שהוא טעה ולא נתן להרוג את שמעי, נולד אחר כך, אחרי כך וכך דורות, מרדכי היהודי, כי זה בגלל הטעות של היהודי דוד, שמקנה בימן, שהמן קינה בו, ומרדכי התגרה בו, וזה לא בסדר מה שמרדכי עשה. נכון, הקדוש ברוך הוא הציל אותם, אבל באותו זמן זאת הייתה סכנה גדולה, ומי שאשם בסכנה הזאת זה קיומו של מרדכי. וכשאתם שרים בפורים ומרדכי יצא מלפני המלך, זה לא שיר לפי דעתו של רבא. צריך לגנות את מרדכי. צריך לגנות את דוד, צריך לגנות את מרדכי, וצריך גם לגנות את שאול. צריך לגנות את דוד על זה שהוא לא הרג את שמעי, צריך לגנות את מרדכי על זה שהוא התגרה באמן, וצריך לגנות את שאול שהוא לא הרג את הגג שבגללו נולד אמן. אם כך, רבא חולק על רבנן ועל רב אונה. ולפי דעתו, לזמן מרד אבשלום, לדוד יש דין מלך. ולכן היה צריך להרוג את שמעי בן גרה. עכשיו, האם למישהו יש שאלות על המקורות האלה שראינו בחדל או על הפסוקים? הרב קלמן, אתה רוצה להגיד לנו מה יש לנו בצ'אט?
אוקיי, אז עכשיו, מה שדיברת עכשיו, אז יש מישהו שאומר שבאמת דוד בסוף ימיו אמר לשלמה להרוג אותו. אז זה לפי דעה שהיה...
הוא הרג אותו, אבל רק על זה שהוא לא שמע בקולו של שלמה. הוא אמר להרוג אותו, והוא עשה טעות לפי חבל. אז עכשיו אין לנו זמן לדבר על שמעי ועל שלמה ועל דוד ועל הצבא של דוד. אם פעם אחרת יהיה לנו זמן, אולי נעשה שיעורים נוספים על העניין הזה. בכל מקרה, זה פרשה שלמה, מה שקרה בין שלמה לשמעי, וחזל אומרים ששמעי בן גרה היה הרבה של שלמה המלך, הוא היה רבו של שלמה המלך. ושלמה לא התחיל לחתור לפני שהוא הרג את הרבה שלו, שזה ביקורת גדולה על שלמה על זה שהוא הרג את שמעי.
אוקיי. Okay.
צריך להבין, יש שם הרבה מה ללמוד, יש לזה מקורות מאוד מעניינים, למה שמעי חזר בו, מה קרה באמצע הדרך, נושא מרתק, אבל אין לנו כבר זמן לדבר עליו עכשיו, כן.
אוקיי, אז אייפן אומר, אני חושב, הוא אומר, שאם לא היה מרדכי, אז יכולים להבין מה שמרדכי אמר לאסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. In other words,
אבל אם לא היה מורדכי,
הזמן
לא היה מתעצבן עליו.
כן, אוקיי, בסדר, אני רק אומר, אוקיי.
כן, בסדר, אני רק מסביר, הגמרא אומרת שבגלל מורדכי, אמן עשה את הגזרות, אז חבל שהיה מורדכי.
אוקיי, נכון, אוקיי.
זה חידוש, לא מלמדים את זה כל כך, את הדעה הזאת.
כן, רצוי את הרב
אחד. אחד מגדולי המוראים.
כן. לא, זה בטח, הרבה מן המפרשים, שלא, למה לא יקרא למרדכי, זה לא היה אסור להשתחוות ולקרוא
למרדכי. זה נכון, הרבה
שואלים. הוא יחיל את הבעיות, זה אולי קצת מן, וגם הסנהדרין, הפסוק האחרון, רצוי לרוב אחד, שפרשו ממנו הסנהדרין.
נכון, שום דבר לא פשוט, שום דבר בתורה זה לא שחור ולבן.
נכון, זה מה שזה כל כך חשוב.
נכון, זה מה שעושה את העומק בלימוד תורה.
לכל אדם ולכל דור יש רעיונות אחרים, וזה אלו ואלו.
כן, אנחנו רואים שגם בחזל יש הרבה רעיונות והרבה דעות, וזה טוב שכך.
נכון, מצוין. אוקיי.
זה מה שעושה את היהדות כל כך יפה וכל כך עמוקה.
אוקיי,
אז ננצל את ההזדמנות להגיד עוד פעם תודה רבה לרב קלמן, תודה רבה לכל המאזינים, ובהמשך לימוד תורה מעניין עם תורה אין מושן, יישר כוח לרב קלמן על כל הפעילויות של תורה אין מושן.
תודה רבה, תודה רבה, אני מקווה שתבוא לטורונטו בזמן.
בעזרת השם, אנחנו מחכים שהקורונה, שהקוביד-19 ייעלם, ואז בעזרת השם נחדש את הטיסות.
אנשים באים קצת עוד פעמים לארץ עכשיו, you know, זה פתוח לבוא, ויש גם לכאן אנשים באים קצת, אבל כן, עם המאסק, אתה צריך להגיע לכאן עם המחסב.
כן, פורים, עכשיו פורים כל השנה, אתם יודעים.
פורים כל השנה, כן, זה
פורים כל השנה, זה טוב להיזהר,
מי שלא חייב לנסוע לא נוסע. פורים כל השנה. אוקיי, תודה רבה. השיעור שלנו, אוקיי, תודה רבה להתראות, ותודה רבה לכולכם, מה שאמרתי, כן, הערב, דוקטור סוקולון, מעביר שיעור, תנ"ך, how תנ"ך evolved. יהיה לנו רב כרמל, שזה רב בזק, אוקיי, הוא כבר עזב, אבל אמרתי, רב בזק ייתן שיעור ביום שני בעברית, היום שני הקרוב, אחד אחר הצהריים, בזמן פה באיסט קוסט, מה אמרתי? נס של פח השמן של אליהו, אלישע והמכבים. Okay, you can register from the website, and we look forward to learning with you soon. Shuli's class tomorrow at 12 p.m. Eastern. Tomorrow night, Rabbi Joel Finkelstein from Memphis, Tennessee, will be giving the Parshat HaShavuot here, 8:30 Eastern Time, 7:30 Central Time, where Memphis, Tennessee is located, and 9:30 a.m. Eastern Time. Please be on my share on the Siddur Friday morning, and we look forward to learning with you soon. I hope you enjoyed it, and I can hear some Hebrew, brush up on my Hebrew a little bit, and okay. Thank you very much. For those who live in Israel, it's different.